היי, אנחנו עוד רגע מתחילים. בואו
אין בעיה.
תכתבו לי בצ'אט, בחבר'ה שאיתנו, בואו תכתבו לי בצ'אט אם אתם יכולים. אם אתם שומעים אותי כרגע, אז יש צ'אט כזה, אני רק רוצה לוודא שאתם איתנו, שאפשר לשמוע, שאין איזה בעיה טכנית. אז בואו נראה מי איתנו על הקו, אני רואה שיש כמה חבר'ה שהגיעו, אפילו הקטימו, אני רק רוצה לשבח את אייל קונפינו, ליאורה סלומון, רינת פרצ'יק ורמי דרורי. אתם יכולים רק לכתוב לי בצ'אט, אם אתם שומעים אותנו. בואו נכנס רגע בדיקה קצרה, אז אלה, את שומעת אותי, נכון?
כן, אני פה.
מעולה, אז את שומעת אותי, אני שומע אותך. אוקיי, אז אנחנו, הנה רגע, אני רואה שליאור הרימה יד. רגע, שנייה, אני רוצה לבדוק שכל התקשורת עם הקהל בסדר. אז ליאור הרימה יד. אוקיי, אז ליאור, את רואה שיש צ'אט כזה? צ'אט? תכתבי אולי היי, רק שתכתבי אם את שומעת אותנו, וגם לאורך השיחה, תוכלו להשתמש בצ'אט כדי לשאול שאלות, אז בואו רק נוודא שאנחנו סונכרנים על הצ'אט. אז בואו רגע תרשמו לי בצ'אט אם אתם יכולים, אני רואה שליאור הרים היד, אז ליאור, אולי תוכל לרשום לנו בצ'אט, ואז נדע שאנחנו גם יכולים לתקשר איתכם לאורך השיחה. מגניב, אוקיי, אז אנחנו בכל מקרה נתחיל בזמן, ומי שמאחר, אז זה תהיה הקלטה. אוקיי, אז אנחנו נמצאים היום עם אלה, עוסקת בתחום, תזכיר לי רק כמה שנים, אני יודע שהרבה, אני לא יודע את המספר המדויק.
עוד מעט 12.
וואו.
עוד מעט 12, כן.
וואו, 12 ממש בתחום הספציפי הזה, של עסקאות מקרקעין, של עבודה עם מתווכים, וואו, המון זמן. טוב, אז אני מכיר את אלה מן הסתם מעבודה בתחום, אני חושב שכמעט כל המתווכים של חולון בתים וראשון, או מכירים אותה, או עובדים איתה אישית, באמת מאוד מקצועית, נותנת מענה מעולה למתווכים, ואני מניח שרוב החבר'ה שאיתנו הם מתווכים, ואני חושב שהערך המוסף שאלה יכולה לתת לנו, חוץ מהעבודה הפרקטית בפועל של עורך דין, מה שיכול לעשות כדי לסגור את העסקה, אני חושב שאלה יכולה לתת לנו טיפים בתור מתווכים, שיעזרו לנו אולי להימנע מטעויות שיכולות לגרום לנו לבזבז את הזמן שלנו, ותכל להסביר את זה יותר טוב ממני, אבל אני עם העבודה שלי כמתווך, אני יכול להגיד שאני, כל נכס שאני מגייס בלעדיות, אני מוציא נסח טאבו, ואני ברמה בסיסית כלשהי מנסה להסתכל עליו, לראות שאין איזה עיקולים שעבודים מהערות הזרה, לראות שבאמת החתמתי את הבעלים הנכון, לראות שאין איזה כל מיני בעיות רישום, ההבדלים בין אולי נכס רגיל, למושה, או שלא צריך להיות עורך דין, מתווך הוא לא צריך להיות עורך דין, אני חושב שכן צריך להבין איזה כמה דברים בסיסיים, כי פשוט יכול לחסוך לו המון המון זמן וטעויות בהמשך. אז טוב, הלאה, אני מעביר את השרביט אלייך.
אז חלק מהדברים הבסיסיים שאמרת, זה נכון, שמוציאים נסח טאבו, חשוב מאוד שהמתווכים יוציאו גם נסח טאבו ספציפית. לרוב אני מתקלת במתווכים ששולחים לי נסח טאבו מרוכז, זאת אומרת שכל הבניין, אומרים לי, הנה, את רואה פה תת חלקה 3, אבל אתם צריכים להבין שנסח טאבו ספציפי, כשאתם מוציאים גוש חלקה תת חלקה, יש דברים שמסתתרים שם, שאתם לא רואים אותם בנסח טאבו המרוכז. זה דבר ראשון, וחשוב מאוד להבין, באמת כשמוציאים נסח טאבו, לראות, הדירה רשומה בטאבו, לא רשומה, על שם היא רשומה, יכול להיות שהיא רשומה בחכירה, צריך לדעת לקרוא נסח טאבו. אם זה דירה בבעלות, אתם רואים את זה לבד, אין שום בעיה, גוש חלקה, תת חלקה, בעלים עצמם, אם אתם יודעים שיש חנייה, אז תוודאו שרשום בנסח חנייה, מחסן, אז תוודאו שזה כתוב. הרבה פעמים אנחנו נתקלים במיוחד בדירות הישנות, שיש חנייה משותפת, זאת אומרת, אתם, מה שאתם עושים, אתם בעצם מפרסמים נכס, רושמים דירה בת כך וכך חדרים, 4 חדרים פלוס חנייה. רובכם לא רשום חנייה משותפת, כשבן אדם אומרים לו פלוס חנייה, מבחינתו זה חנייה בטאבו. ואז כשמגיעים לעורך דין, אני אומרת להם, אין חנייה בטאבו, אולי יש הסדר חנייה עם השכנים, גם נכון, אבל זה עדיין לא חנייה בטאבו, ולחנייה בטאבו יש ערך כספי. אז זה קצת די, מה שנקרא, מפקפק באמינות לצערי של המתווכים, כי כשאנחנו מגלים להם במרכאות את המידע הזה, אז הם באים ואומרים, למה לא אמרו לי מראש? למה אני צריך לדעת את זה ממך? זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה נושאים של, גם כשזה רשום בטאבו, הרבה נושאים של חכירות. כשחכירה היא של מינהל מקרקעי ישראל, רוב הבתים הם בשנות ה-50-60, קיבלו חכירה ל-49 שנה, זה אוטוטו נגמר. אנחנו כבר בשנת 2022, שזה אוטוטו נגמר. צריך לדעת האם הערכה היא מאובנת, האם מעריכים עוד פעם באופן אוטומטי. מה קורה אם לא מעריכים באופן אוטומטי? זה עולה כסף, זה לא עולה כסף. זה הכל מידע שאפשר היה לחסוך אם הייתם פותחים נסח טאבו, רואים את זה, ומה שנקרא, לפני שמעבירים לטיוטות ורצים עם קונים, או עולים ויורדים במדרגות, אז מייעצים ללקוח שלכם, תפנה רגע לעורך דין, כמובן לא לעצור את התהליך, כן, אנחנו משווקים ועושים הכל, זה הכל כאילו במקביל. Okay. לא עוצרים את התהליך, ופשוט שעורך דין יגיד, יכול להיות שצריך הערכת חכירה, okay. זה לוקח זמן הדברים האלה.
אז בעצם את כל הדברים האלה שמדברת עליהם, כאילו אני מנסה לחבר את זה לנו המתווכים, אז אני נגיד היום גייסתי נכס בלעדיות, אז כבר היום או מחר, אני בעצם הולך להוציא נסח טאבו, ואת כל הדברים האלה שאמרת, אני בעצם רואה בנסח טאבו, נכון?
כן, כל עוד זה נסח טאבו, אתה רואה בנסח טאבו. עכשיו, אם זה נסח טאבו, עבודה קלה, אתה משלם 15 שקל, אתה רואה את זה. יש דירות שהן בכלל בחברה משכנת, בעמידר, בחלמיש, שם אתה כמתווך לא יכול להוציא אישור זכויות, אתה צריך להחתים את המוכר על איפוי כוח, אבל שוב, לא איפוי כוח לטובתך, אלא איפוי כוח לטובת עורך דין. אז הוא צריך כבר מראש לפנות לעורך דין שלו, למרות שאין עסקה, ולהגיד, בוא תמציא לי אישור זכויות. קרה לא פעם ולא פעמיים שהוצאנו אישורי זכויות כשהעברתם לנו עסקאות, ואז פתאום אנחנו מגלים שלא בוצעה העברה בטאבו מלאה. פתאום אנחנו מגלים שיש עיכול, והבן אדם בכלל לא ידע שיש עיכול. דברים כאלה שדקה לפני חוזה יכול לעכב את כל הטיוטות, את כל המעברים בינינו בין עורכי הדין, זה גם קצת, אתה יודע, עושה רושם לא טוב, כשקונה רואה דירה, רואה בעלים, או חושב שהכל מסודר, ופתאום הוא בא ואומר לו, העורך דין, יש בעיה. ואז מנסה...
בעצם כשאני מוציא... כן, תקשירי.
אתה לא יכול להוציא, זה העניין. שיעור זכויות אתה לא יכול להוציא.
לא, אבל אני אומר, כשאני מוציא נסח טאבו, ואם אני רוצה להוציא לא את המרוכז, אלא את הספציפי, אז אני חייב תת חלקה, נכון?
נכון, אבל כשיש נכס שהוא רשום במינהל מקרקעי ישראל, או בחברה משכנת, או בעמידר, או בחלמי, שהם גם סוגים של חברות משכנות, אתה לא תוכל להוציא, או שיהיה רשום לך, אם בכלל יהיה נסח טאבו, אז יהיה רשום מדינת ישראל. ואז אתה צריך להבין שאין פה טאבו בבעלות, אלא יש פה איזשהו מנהל, או חברה משכנת, או מה שזה לא יהיה, ואז צריך להוציא אישורי זכויות גם מהמנהל, גם מהחברה המשכנת.
ואלה דברים שהמתווך צריך לעשות?
לא, אלה דברים שאתם לא יכולים לעשות, לצערי כמתווכים, כי מי שיכול לפנות למנהל וחברות משכנות זה רק הבעלים עצמו, אז או שהבעלים עצמו פונה, או שהוא הולך ישירות לעורך דין שלו עוד לפני שיש עסקה, אומר לעורך דין שלו, אני רוצה למכור דירה ואני צריך להמציא אישור זכויות, אז בוא תמציא לי אישור זכויות, הוא צריך לחתום אצל העורך דין על ליפוי כוח, ולנו יש מערכת מקוונת שנקראת רמיטק, בסדר, יש אפשרות גם לאותו אדם, אגב, כאדם פרטי, אם יש לך דירה שרשומה במינהל מקרקעי ישראל, יש רמיטק שלי, זה אתר חדש של רשות מקרקעי ישראל, ויש רמיטק למייצג. אז ברמיטק שלי, אתם צריכים, פשוט המוכר צריך להיות לו את הקוד והסיסמה לכל האתרים הממשלתיים. אתה מכיר את זה היום, כמו משרד הרישוי, כל הדברים האלה?
אוקיי.
אז יש לשם קוד וסיסמה, אתה נכנס לרמיטק שלי, והוא פשוט יכול להזמין אישורו זכויות, לעשות מה שהוא רוצה. או שהדרך הכי קלה זה לפנות לעורך דין, לתת טיפוי כוח, ואנחנו מוצאים את זה.
אז אני בעצם צריך לחבר את כל הטיפים האלה למשהו פרקטי למתווכים, נראה לי זה מסובך מדי למתווך, או להדריך את בעל הבית לעשות את זה, אני חושב שכאילו אם אני מנסה לקחת את זה כפרקטי למתווכים, אז בעצם אנחנו צריכים להנחות את בעל הנכס שגייסנו בלעדיות, שלא יחכה עם עורך דין לטיוטות ולחוזה, אלא שכבר מתחילת תהליך השיווק, שנסדיר את כל הבעיות הרשומיות האלה. אז במקום שעכשיו אני אשווק 3 חודשים, ואז אני אעביר אותו להלאה, יש לי טיוטות וקונה, וניכנס לבודק, אני כבר עכשיו בעצם אפנה אותו להלאה או לעורך דין אחר, ואז בעצם אני אתחיל...
ואז אתה מתחיל את זה, זה ברגע שבעצם לא מצאתם נסח טאבו. אם מצאתם נסח טאבו ואתה רוצה שהנסח טאבו תקין, אין שום בעיה, אתה לא צריך להעביר אותו לשום מקום. אם לא מצאת נסח טאבו, ואתה אומר, שואל אותו איפה הדירה הרשומה, אתה יודע, כי בדרך כלל שהם רשומים במינהל, חלמיש, חברות משכנות, אתם יודעים. אז אתה באמת צריך להעביר אותו לעורך דין. עכשיו, אתה צריך להבין, אם אתה, נגיד, היום התחלת לשווק, הפנית אותו אליי מחר, הוא בא, חותם על ליפוי כוח, בוא נגיד שבוע יש לנו את האישור זכויות הזה, והצלחת למכור את הדירה, להביא קונה רק בעוד 3-4 חודשים, אני כמובן, לקראת החתימה, אצטרך להביא אישורי זכויות מעודכנים. אישור זכויות מעודכן זה לאותו חודש. אז מה ש... אבל לפחות במינימום, אני יכולה, באותו רגע שיש לך קונה, אתה נותן לי את פרטי העסקה, עם האישורי זכויות האלה שיוצאנו לפני חודשיים, שלושה, אני יכולה לפחות לשלוח טיוטה, אתה תשכחו שנסח טאבו הוא שווה לאישור זכויות. זאת אומרת, מה, הרי מה, למה אני צריכה נסח טאבו? כמו שיש תעודת זהות לבן אדם, התעודת זהות של הנכס שלנו זה הנסח טאבו. עכשיו, אם אין לי נסח טאבו, אין לי מה לרשום. איזה קומה, איזה דירה, מי החברה, מי האנשים, יכול להיות שהם קיבלו את זה בירושה, יכול להיות שקיבלו את זה במתנה, יכול להיות שהם קנו את זה, קרה לי לא פעם ולא פעם, אנשים קנו דירות ולא רשמו אותם, עורכי דין לא רשמו אותם, יש לי עכשיו איזשהו תיק היסטורי שלא נרשמו בטאבו.
וואו, אז בעצם בן אדם לא קנה כלום בפועל.
בפועל הוא קנה, כי הסכמנו דוגמת רשויות המס, אבל צריך לעשות את העברת זכויות. אז עדיף לנו לדעת מה שנקרא את הפגמים האלה עוד לפני, כדי לטפל בהם עד שיגיע קונה. ולטפל מול מינהל מקרקעי ישראל בחברות משכנות, זה לא יום ולא לא מים. זה יכול לקחת חודשים. אז בגלל זה עדיף לבדוק את כל זה לפני.
אז בעצם אני שוב כאילו מנסה לחבר את זה לנו, כי אני והשאר הקהל זה מתווכים. אז אני מגייס היום דירה, אני כבר, לפחות את הבסיס שאני יכול לעשות, אני משלם 15 שקל, מוציא נסח טאבו, אז אמרנו את הספציפי של הדירה עם תת חלקה, ולא את המרוכז, נכון? זה היה טיפ הראשון.
נכון.
ואז אני מתחיל לראות אם יש כל מיני בעיות רישומיות כאלה ואחרות, ומה שאני רואה שיש בעיה או שאני לא מבין, אני כבר מנחה את בעל הנכס שלי שיפנה עכשיו לעורך דין, וכבר עכשיו בתחילת התהליך, הוא בעצם אני כאילו מסביר לבעל הנכס שלי, שאנחנו רוצים, אני תמיד אומר להם, בוא נגיד בתיאוריה, מחר יש קונה, בסדר? אנחנו בשלים לעסקה, אנחנו יכולים לעשות עסקה, תמיד מה הבעל נכס אומר, בסדר, אל תדאג, תעבוד, תרוץ, תשווק, כשיגיע קונה, נשאיר את זה לעורכי דין לפתור את ה... שישגרו את הראש. אז אני אומר לו, אבל אנחנו פוגעים בי ובך כשאנחנו עושים את זה. כי אם עכשיו פתאום יגיע קונה, ואז הוא עכשיו יראה שיש לו איזה סרט של שלושה חודשים, כל מיני דברים, ואולי בסוף מבחינת הקונה הדירה תהיה רלוונטית או לא, יכול להיות שאנחנו נאבד את הקונה הזה.
בוא נגיד שהדירה רשומה בחברה משכנת ורשומה במינהל, אבל לא הוצאתם אישורי זכויות מראש, זאת אומרת שאתם מגיעים אליי לצורך העניין, אם אתה מביא לי היום עסקת טאבו, אנחנו מייצרים עסקה תוך יום, יומיים גג, נכון? הרי הכל תלוי בצד השני של הקונה. אם זה עורכי דין שאנחנו חברים ומכירים ויודעים לעבוד עם מתווכים, אנחנו מייצרים עסקה תוך 24-48 שעות, אם אין איזושהי בעיה עם הלקוחות. אבל אם לצורך העניין, עכשיו אתה תביא לי עסקה, ואני צריכה להגיש לאישור איפוי כוח ואישור זכויות, אישור זכויות לפעמים בא אחרי יומיים, לפעמים בא גם אחרי שבוע. במיוחד חלמיש, רמי עוד רשות מקרקעי ישראל, עוד איכשהו יש לנו שם את האתר המקוון, זה לוקח באמת כמה ימים, שבוע זה כבר too much אצלהם, אבל נגיד חלמיש, ניסית פעם להוציא אישור זכויות מחלמיש, קרה לי פעם שזהבה מחלמי, שהיא זאת שמנפיקה את אישורי הזכויות, אם היא שם והתיק נמצא אצלה, במקרה, במה שנקרא בהישג יד, אני מקבלת את האישור זכויות תוך יום יומיים. אם היא לא שם, אני יכולה לקרוא, או שהתיק נמצא בארכיון שצריך להביא אותו או להזמין אותו, אני יכולה לקבל את האישור זכויות גם תוך שבוע, שבועיים. אפילו שהכל תקין, שבסופו של דבר מגיע אישור זכויות ואישור זכויות תקין, אבל הזמן שלוקח להביא אותו, זה גם עניין של לפחות שבוע. במקרה הטוב שבוע, אז גם שם יכולה ללכת לך עסקה, כי עד שאין לי אישור זכויות, אני בעצם לא יכולה להוציא טיוטה. כולם אומרים לי, תוציא טיוטה, תוציא, לא משנה, בלי אישור זכויות, מה אני ארשום בטיוטה? דירה ברחוב, גוש חלקה, פס, זה טיוטה ריקה, זה טיוטה שאין בה תוכן בכלל, ואיך עורך דין הקונה יבדוק את מה שאני רשמתי, הרי הוא צריך לבדוק אותי. אז זה סתם יעקב לך,
אני גם יכול להגיד מה הניסיון שלי בתור מתווך, ש... לפעמים מגיע קונה, ו... או שיש לו כבר איזה עורך דין או משהו כזה, ואם הם בעצם רואים שהעסקה לא, כאילו הנכס לא תקין למחירה, אז הם אומרים, טוב, קודם כל תסדרו את א', ב', ג', ורק אז יתקדם, כי הם גם נגיד לא יכולים לקחת משכנתא, אם אני מבין נכון, הקונה, אם יש בעיות רישומיות כאלה ואחרות, נכון, הם לא יכולים עוד לקבל משכנתא לעסקה, אני מבין נכון?
כן.
אז זהו, ואז גם משכנתא, זה לפעמים מה שיכול לעכב את הקונה, ואז בכלל אנחנו גם פתאום נגלה, בתור המתווכים שמייצגים נכס בלעדיות, פתאום אנחנו גם בעצם נגלה שהקונה עכשיו אומר לנו, בסדר, טוב, אתם תפתרו את הבעיות האלה, אז אני רק אתחיל להוציא את המשכנתא שלי, ואז אנחנו לקח לנו שבועיים בגזרה שלנו, אחרי שסיימנו את השבועיים שלנו, אז הוא עכשיו מתחיל, לא יודע, את השבועיים שלו של המשכנתא, ובסוף אנחנו בכלל מגלים שהוא לא כיוון משכנתא, אנחנו עכשיו חודש נעלנו את עצמנו, בעצם בלופ שבו אנחנו נעלנו את הדירה שלנו, חיכינו בשביל הקונה הזה, ובעצם הפסדנו קונים אחרים, שבעצם הקונה הזו אולי הוא בכלל לא רלוונטי. אז אנחנו בתור מתווכים בעצם שרפנו את עצמנו ל, לא יודע, שבועיים או חודש, לקונה שהוא בכלל לא רלוונטי. אנחנו היינו מוכרים כמוכרים בשלים למחירה, ופשוט שרפנו את הזמן והכסף שלנו חודש, והפסדנו קונים אחרים בינתיים. כאילו זה, זה הפרספקטיבה שלי בתור מתווך, עוד מה שאתה אומר.
דבר נוסף שאתם יכולים גם לעזור לנו, אתם בעצם העיניים שלנו, אגב, כשאני מדברת על העיניים שלנו, אני מדברת עם עורכי דין שעובדים ויודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם מתווכים, כי יש עורכי דין שלא עובדים, היום יום שלהם זה לא מתווכים, היום יום שלהם זה אנשים שאתה יודע, לקוחות שלהם שנכנסים להם, שמתם שנים, והם מתווכים זה מה שנקרא מהם והלאה, וכבר נראה לי שכל אחד מכם נתקל בכמה כאלה. אבל כשאני אומרת העיניים שלנו, הרי אני כעורך הדין לא יודעת להגיד ללקוח האם יש חריגות בנייה בדחס, אלא אם כן אני פותחת תיק בניין וזה רשום, יכולה להגיד לכם 99.9, הדברים האלה לא רשומים, אלא אם כן יש באמת חריגת בנייה ומישהו לשין על אותו שכן, ואני רואה איזושהי התכתבות בתוך התיק בניין. אבל לרוב זה לא רשום, זאת אומרת, מה שאני עושה בכל מקרה, כשיש לי טאבו, אז אני מוציאה תסריט בית משותף, אני מוציאה תיק בניין, והכל היום דרך אגב באינטרנט, יש בתים שהם לא באינטרנט, אבל אפשר לגשת לעירייה ולקחת את זה פתוח לכולם, לא צריך ייפוי כוח, לא צריך שום דבר, ניגשים לעירייה, לוקחים את התיק בניין, מוצאים גרמושקה, מוצאים יותר בנייה, מוצאים טופס 4, רואים שאם זה של טאבו, אז זה מתאים לטאבו, אתם יודעים לזהות הדירה, אם אני מראה לך תת חלקה 60, בסדר, סתם, צורך העניין, אומרת לך, יצאת מהמעלית, ימינה או שמאלה, אני לא יודע איפה הבית, מה שאני עושה בסופו של יום, כשאני מייצגת קונים, אני מזמינה תמיד את כל התסריטים האלה, ואם אין תיק בניין סרוק, אני גם ניגשת לעירייה כדי לצלם את זה, עכשיו אתם יכולים לחסוך לנו, לחסוך לנו, אתם לא חייבים, אתם יכולים לחסוך לנו עורכי הדין את הכאב ראש הזה, ופשוט ברגע שאתם מגייסים נכס, תזמינו, אם יש לכם גוש חלקה תת חלקה, זה אומר שיש בית משותף, תזמינו תסריט בית משותף, זה עולה 33 שקלים, שיהיה לכם את זה בתיקייה, כנסו רגע לתסריט, תראו שאתם מזהים את הדירה במקום הנכון, כי מה שקורה, לפחות אני פשוט לוקחת את התסריט הזה, מצלמת ללקוח ואומרת לו, זיהית, זו הדירה, אז אם זה דירת קובייה, אתה יודע, ארבעה דיירים או שני דיירים בקומה, אז זה שטויות. אבל נגיד השבוע הייתה לי, יש לי דירה עסקה בבת ים, רצה כבר, הלאה, הוציא צ'ק בנקאי, הכל, רוצים לחתום מחר, מחר, מחר. הוצאתי תסריט בית משותף, הוצאתי גרמושקה, לי משהו בעיניים, ובחיים שלא הייתי בדירה הזו, כן? אבל לי משהו בעיניים לא התאים, כאילו לא, אם עשיתי השוואה אחד על אחד, לא התאים לי שני התסריטים, משהו היה חסר לי שם, לא הצלחתי להבין איפה הדירה. והסברתי ללקוח, אמרתי לו, תקשיב, אני לא רואה, אני חושבת שאני לא רואה, שוב, אני לא רוצה להפיל עסקאות ולא רוצה להגיד דברים, כי אני לא מכירה את הדירות. אבל בוא תראה, אולי אתה רואה, כי אתה היית בדירה, אתה יודע להגיד לי. ווואלה, להסתכל בתסריטים, זה לא היה בניין קובייה, זה היה בניין מורכב כזה, פינתי כזה. אומר לי, גם אני לא יודע לזהות. עצרנו את העסקה, הלכנו, הבאנו שמיים, הסתבר שבכלל אין היתר בנייה לבניין, שזה נפוץ, אין לי שום בעיה עם זה דרך אגב, בעיריית בת ים אתם צריכים להבין שלפני כמה שנים נשרף הארכיון שם, ויש הרבה הרבה בניינים שתתקלו בלי יותר בנייה בכלל, זה לא אומר שזה לא בנוי ביתר, כן, אבל אין אותו, והדרישות היום של הבנק לפחות לדירות קרקע או כאלה, שיהיה גם יותר בנייה, אז זו דירת אמצע, אז יכול להיות שאיכשהו הבנק יעביר את זה, אבל הכוח צריך לדעת מה הוא קונה. ואז מה שקרה, עצרנו את העסקה, והוא לקח שמי, עכשיו השמי, אתה יודע, 3 ימים, 4 ימים, ואז אם אין יותר, אז הביא את שמי את החוות דעת שלו, עכשיו אני לא מחליטה אם כן או לא, אני מבחינתי, יש לי גוש חלקה, תת חלקה, השמי אומר, זיהיתי לפי הקונטור של הדירה, אין חריגות בנייה, עכשיו צריך להעביר את זה למשכנתא, כי יכול להיות שבנק למשכנתאות אחד ייתן משכנתא בלי יותר, ויכול להיות שבנק השני לא ייתן. לכל בנק יש את הנהלים שלו. עכשיו, זה שבאים ואומרים לי, אבל לפני שנתיים או שלוש, המוכר כבר לקח פה משכנתה, זה לא אומר כלום. הנהלים משתנים. הנהלים כל הזמן משתנים בבנקים. אז אם אתם מראש תזמינו את הסריטים, תחפרו קצת בתיקי בניין, ואני יכולה להגיד לך שיש לי מתווכים, ואני עובדת עם מלא מתווכים, ובודדים, בודדים לצערי, אלה שעושים את זה, ואלה שעושים את זה עולים על הבעיות הרבה יותר מוקדם, ואנחנו נותנים פתרונות הרבה יותר טובים, והרבה יותר בשלב יותר מקדמי לקונה, וגם כשאתה בתור מתווך מגיע לקונה ואומר לו, תקשיב, הנה התסריט, אתה רואה, אני הוצאתי את התסריט, לא עורך דין שלך הוציא את התסריט, אני המתווך, אני המקצועי, אני הוצאתי את התסריט, אתה רואה, זה הבניין, נכון? הנה, אנחנו נמצאים בדירה, אתה מראה לו את הדירה. הנה, אתה רואה, זה הדירה, זה הקומה, הנה הגרמושקה. זה קודם כל עושה רושם הרבה יותר טוב, ואני יכולה להגיד לך מאנשים שעושים, מתווכים שמפנים אליי לקוחות ועושים את זה, ושומעים לי ופשוט עושים את זה, זה עושה רושם הרבה יותר טוב. ודבר שני, כשהעורך דין של, של הקונה בא ואומר, תנו לי לבדוק את הנכס, עכשיו בואו, בינינו, מה זה תנו לי לבדוק את הנכס? הוא לא בא לדירה, הוא לא בודק כמו שמאי שלוקח לו ימים, מה הוא צריך לעשות? היום אנחנו יושבים הכל באינטרנט, הוא פשוט קורא חוזה, החוזה הזה לוקח לו אולי בלחץ חצי שעה, ואם הוא מתעכב אז אולי שעה לעבור עליו, שזה דברים בנוסחים משפטיים שאם הוא שוחה בחומר הוא אמור לדעת את זה בשנייה. והוא צריך להזמין תסריף בית משותף ולהיכנס לתיק בניין. יש גם כאלה שלא עושים את זה, כן? כי אנחנו לא מהנדסים ולא שמאים, ובתכלס אין לנו חובה מעשית כאילו לבדוק את זה. יש לנו חובה להגיד ללקוח לך לשמאי, הוא זה שייתן לך את האפשרות. אבל אני רוצה להניח שכולם עושים את זה. עכשיו, אם אתה תשלח עסקה ותצרף, כמו שאתם מצרפים, אתם שולחים עסקה, מחיר והכל, ותצרף את הטופס ארנונה ואת הגרמושקה ואת היתר בנייה ואת כל זה, לא נראה לי שיש סיבה שעורך דין יבוא ויגיד לך בעוד שבוע, לא, אני בודק את הנכס, עדיין לא היה לי זמן לעבור על כל, על כל הדברים, או הזמנתי דברים ועוד לא קיבלתי, גם שמעתי כאלה. במיוחד אגב, אם זה לא טאבו, טאבו זה צ'יק צ'אק, 33 שקל אתם מביאים את הסריטים, אבל אם זה לא טאבו, תחשבו שאתם מוכרים דירה של עמידר. זה אומר שהיא לא, זאת אומרת שהיא רשומה בעמידר, או רשומה בחברה משכנת, או רשומה בחלמיש, לא משנה, או רשומה במנהל אפילו. אין תסריטי טאבו, כי אין טאבו. אז מה קורה? אז או שפונים למנהל, וקשה מאוד מאוד מאוד, כמעט בלתי אפשרי להשיג תסריטי מנהל, שאגב, גם זה צריך לעשות אותו מוכר, זוכר עם היפוי כוח, שילך לעורך דין ויזמין תסריטי מנהל, וגם אם אין במנהל שלרוב אין להם תסריטים, אז צריך להגיד לקונה, אין פה תסריטים, זה קרקעת מנהל, והעורך דין שלך, השמאי שלך יצטרך לזהות את הנכס באמצעות גרמושקה שנמצאת בעירייה, אז צריך להיכנס לפחות במינימום לתיק בניין, לוודא שיש גרמושקה בכלל בעירייה, לוודא שהמבנה הזה הוא לא מבנה מסוכן. בעבר היינו מוודאים רק בבת ים, היום יש חובה גם בראשון, גם באשדוד, אני יכולה להגיד לך, אני עושה עסקאות בכל הארץ, צפון, דרום, מחוץ לקו הירוק, בתוך הקו הירוק, בכל מקום, הם מבקשים מאיתנו מבנה מסוכן. גם בעיריית חולון דרך אגב, העירייה שנותנת ממש אישור זה בת ים, אבל עיריית חולון לדוגמה, יש מחלקת מבנים מסוכנים, אתה שולח להם מייל, הם משיבים לך כן או לא, ובזה זה נגמר, זה מספק את השמאי. זה דברים שחייבים להיות, חייבים להיות לפני חתימת חוזה. אחרת, זה יתקע לכם את כל הטיפול של העורך דין. אתם כאילו צריכים סוג של, אתם לא חייבים, אבל אם אתם רוצים שילך מהר, להכיל את העורך דין
של העורך דין. זה אינטרס שלנו גם, זה לא טובה שאנחנו עושים בשביל העורך דין, זה אינטרס שלנו, כדי לוודא שאנחנו לא מבזבזים את הזמן,
רק אצלנו נכנס לא... זה לא תפקיד שלי, שעורך דין יבדוק, אין בעיה, העורך דין יבדוק. אבל אם העורך דין מאוד מאוד יסודי שבודק את כל מה שאני אמרתי לכם, שאני בודקת בעצמי, אז לי אולי ייקח חצי יום, או שעה, שעתיים, ולא ייקח יומיים, שלושה, שבוע, זה לא המיין ביזנס שלו, זה לא התיק היחיד, מה שנקרא, הבן היחיד שלי במשרד, אז ייקח לו, ואם ככה אתה בא ונותן לו את הכל, מה שנקרא, מוכן על מגש של כסף, אז אני בספק, אתה יכול גם להגיד ללקוח שלך, תקשיב, אני אכלתי אותו, אני נתתי לו כל מה שהוא צריך, אני לא מבין למה הוא לא מתקדם. הרבה פעמים מתקשרים אליי, מתפחים ואומרים, יאללה, תגידי לו, תגידי לו. עכשיו, יש לנו בעיה של כאילו, עורך דין לעורך דין, אני לא יכולה להגיד לו, כמו שלחתי לך טיוטה, בוא נקבע חוזה למחר לחתימה. זה לא הולך ככה. בחוזים שאנחנו עורכי דין מכירים אחד את השני ועובדים מתפחים, הכל יכול להיות. בוא, היום בבוקר קיבלתי עסקה, בערב חתמתי. זה יכול להיות. אבל עורכי דין שהם, מה שנקרא, לא מהקוורדיה שלנו, ולא מכירים, אז הוא יגיד לי, אני חותם שבוע הבא, יש לי זמן לבדוק עד שבוע הבא, וזה קורה, זה קורה לא מעט. זה בסדר דרך אגב, זה בסדר לתת לעורך דין לעשות העבודה שלו ולבדוק, שבוע זה לא מעט זמן, במושגים שלנו, של כל המתפחים ששומעים אותי עכשיו, ושלי אני יודעת שזה המון זמן, בסדר? שבוע זה המון המון זמן. אבל אם אתם נגיד הולכים סתם לצורך העניין, בית משפט או אתה יודע, דברים כאלה, אם תשאל סתם עורך דין ותגיד לו כמה זמן זה זמן סביר שעורך דין יעבור על תיק, אם יהיה לך שבוע, 10 ימים, אין שום בעיה עם זה. אז עדיף להכיל אותם, מה שנקרא אותנו, בכמה שיותר חומר וכמה שיותר מידע, ואם אתם יודעים ומכירים, ואגב, אם יש תמ"א 38 או פינוי-בינוי, יכול להיות שהלקוחות שלכם, המוכרים, לא חתמו, אין בעיה עם זה, אבל אם הדיירים חתמו, אז גם את זה צריך להגיד. אם אתה יודע שלצורך העניין הלקוחות שלך חתמו על הסכם פינוי בינוי, אבל אומרים, לא יודע, חתמנו, אין לנו, כי לרוב, כל המבוגרים, אין להם מייל לקבל את החוזה. אז זה חוזה אחד שנשלח למייל. ויש כאלה גם שעורכי דין של פרויקטים שגם לא שולחים. אז אתה צריך מראש לפנות, שוב, אם לא תעשו את זה, אנחנו נעשה את זה, אבל ייקח זמן. לפעמים יש עורכי דין שמשתפים פעולה ובקליק אחד שולחים לי למייל, ולפעמים יש עורכי דין ששוכחים שאני קיימת בכלל, ולוקח להם שבוע, שבועיים להעביר לי הסכם שסרוק אצלם במחשב. אז העבודה הזו, ההכנה הזו, אם אתם הייתם עושים את זה, זאת אומרת, אם אתה יודע שיש פה פרויקט פינוי-בינוי, חתם פה חתם זה לא רלוונטי. בסדר, אתה יודע להשיג את זה, אתה יודע להשיג את המשרד עורכי דין שמתעסק בפרויקט הזה, אתה יודע מה שנקרא לתת לנו את כל הכלים להתמודד עם זה, יהיה לכם הרבה 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 יותר קל.
לגמרי. אני רואה פה בצ'אט שרואי הרים יד, אז רואי ושאר חבר'ה, יש לכם פה צ'אט למטה, אם יש לכם איזו שאלה לאללה, אז בואו רגע רק נוודא שאתם יודעים להשתמש בצ'אט, אז רואי, אני רואה שרואי בנכם או הרים יד, רואי, אתה רואה שיש לך צ'אט כזה למטה, כתוב צ'אט איפשהו למטה, אז אם אתם רוצים לשאול שאלה, אז אני מסתכל פה על הצ'אט, ואני רואה שאלות שלכם, אז בואו אולי סתם אפילו תשימו איזה היי או איזה משהו בצ'אט, רק שאני יודע שאתם יודעים להשתמש בה, בפיצ'ר הזה. טוב, אז בכל מקרה שתדעו שיש לכם למטה צ'אט כזה, ואם בא לכם לשאול שאלה, אז אני עובר פה על כל הצ'אטים, ואני יכול להעביר להעלה תוך כדי בלייב לענות את השאלות שלכם. מה שאני כן רוצה להגיד לגבי מה שאמרת, שוב, האינטרס שלנו כמתווכים, שבאמת כשאני עובד עם מוכר, ואז אני קונה או משהו כזה, אני אומר לו, טוב, נו, אמא, איך לך עורך דין? אתה רוצה להתקדם? כן, בטח, יש לי עורך דין, לא יודע מה, בן דוד שלי, לא יודע מה, חבר שלי שעשה לי את ההסכם רכב שקניתי לפני 5 שנים, אומר, בסדר, אבל הוא עורך דין של מקרקעין, הוא יודע מקרקעין, מה הבעיה? אז כאילו, האינטרס שלנו וגם של המוכר, זה להפנות אותו לעורך דין שמתמחה, א', ספציפית עורך דין של מקרקעין, ולא עוד דבר שהוא עושה, אלא רק זה, ובית הנושא שאלה דיברה עליו, זה גם עורך דין שיש לו מוניטין של מישהו טקטקן, כי לנו בתור מתווכים, אנחנו יודעים שבשבוע יכולה ליפול לנו עסקה, איזה עורך דין כזה שעושה את זה על הדרך, או שהוא איתי כזה, יש גם עורכי דין סקנים כאלה שלהם וואטסאפ אפילו, ואנחנו פשוט יכולים להפסיד את העסקה בשבוע הזה. אז האינטרס שלנו וגם של הלקוח שלנו, זה א', שעורך דין מקצועי שמתמחה במקרקעין, ושאנחנו יודעים שזה מישהו טקטיקן שמקיים עם העניינים, כי פשוט האינטרס שלנו בתור מתווכים, זה פשוט שהעסקה שלנו לא טיפול. רגע, הנה אני רואה פה שאלה מרועי, רגע רועי אני אפתח את השאלה שלך. רועי כותב שאלה תספר איזה סיבוך יש לנו עכשיו עם תיקו המינהל, מכירה רועי בנכם או יש לך עסקה?
כן.
בגלל שהלקוח לא הקשיב לי בזמן, אז הוא אומר שאם את רוצה
לשאול.
כן. מה זה?
אז אני אומרת, רועי מתווך ותיק וחבר יקר, שאני עובד איתו באזור ראש העין. אז מה שקורה לרועי במינהל לצורך העניין, שיש לנו תיק שהוא תיק בעצם של יורשים. מסתבר שהמורישים, זיכרונם לברכה, כנראה כמו כל המבוגרים, לא התייחסו או לא קיבלו הערכה של היוון, וזה דבר אחד. דבר שני, נראה שעלינו על זה בתוך כדי עסקה, שהוא העביר את העסקה, שהתעודת זהות של אחד היורשים הייתה שגויה, ואז צריך היה לפנות לרשם הירושות, לתקן את ה... או עדיין לא לפנות, זאת אומרת, צריך להבין מאיפה הטעות. פה לדעתי אנחנו נצטרך בסופו של דבר לפנות לרשם הירושות, למרות שיש לנו לקוח שהוא מאוד מאוד פעיל ויודע, והוא מה שנקרא טכנולוג כזה, אז פחות הוא צריך את העזרה שלנו, אבל הוא עושה את זה. אבל עדיין עכשיו לתקן את התעודת זהות של ברשם הירושות יכול לקחת חודשים. עכשיו למה חודשים? כי הטעות בעצם נעשתה בצו הירושה, בירושה עצמה, בצוואה. זאת אומרת, ההורים דאז הלכו לעורך דין, התיישבו, כתבו צוואה הדדית אחד לשני, ולא יודעת למה ואיך, קורה, שגם לא שמים לב, התעודת זהות של אחד היורשים, של אחד הילדים, בעצם הייתה שגויה. עכשיו, שגויה חלוטין, לא סיכול ספרות ולא חוסר של ספרה, ממש שגויה לחלוטין. וההורים נפטרו, ותקימו צו, עשו צו קיום צבא, והוציאו את הצו קיום, בצו קיום צבא, רשם הירושות, מה שקורה, הוא לא בודק תעודות זהות. מה נרשם בצבא? הוא רושם, הרי אני מאשר, כי הצבא הזו בתוקף. לקחו את הצו קיום צבא לטאבו, ובטאבו רשמו לפי התעודת זהות, כי הרשם בטאבו הוא לא בוחן תעודות זהות, הוא רושם מה כתוב ברשם הירושות. עכשיו, היום אני מניחה, אני לא יודעת, היום יש מערכות שמחוברות למשרד הפנים, אז אם יש אולי טעות, אז יש מצב שאפילו הטאבו יעלה את זה עוד, על זה עוד לפני, אבל בעבר לא היה את זה, בעבר הם לא היו מחוברים למשרד הפנים, הם היו כמו טוק, הם פשוט היו מקליבים את זה, ולכן יש טעות בתעודת זהות שלו. עכשיו, אם אתה טעות טכנית של פקיד שהקליד את זה, אז אתה מגיש בקשה לתיקון טעות סופר וגמרנו, אבל אנחנו יודעים להגיד שמי שעשה את הטעות זה אותו עורך דין לפני 30 שנה שעשה את, את הצבא. עכשיו צריך ללכת לרשם הירושות, להגיש בקשה, להגיד אני זה אני, אני זה אותו אחד, וזה יכול לקחת חודשים על חודשים, ולדעתי פה יש לנו עכשיו כבר קונה שלישי, שאני לא בטוחה אפילו שתהיה עסקה איתו אם הוא לא יהיה סבלני.
אז קודם כל אני רואה שרואי כתב בצ'אט על העורך הדין מספר אחד נוליץ בחום, אז אני מצטרף להמלצה, והוא גם כתב פה, תהליך מטורף, כל הטעויות האפשריות המוכרים עשו, עכשיו צריך להתפלל שהקונים לא יתיישו אחרי שעבדנו כחצי שנה על התיק הזה, אז כאילו בואו ניקח את זה רגע למשהו קונקרטי, מה רואי או מתווך אחר בנעליים שלו, היה בעצם יכול לעשות אחרת, מה את חושבת שכאילו... בתור מתווך, היינו.
מה שאתם לא עושים פה, אגב, שזה עוד טיפ, למרות שלפעמים יש בעיה ממוכרים, אני יודעת את זה, אני כל הזמן מבקשת ממתווכים, כשאתם נותנים לכם דירת ירושה, אפילו אם אומרים לכם, נרשמנו בטאבו, ברגע שהם אומרים לכם, נרשמנו בטאבו, אתם אפילו לא מנסים לבדוק את הצו ירושה, או את הצו קיום, את הצו ירושה, או את הצו קיום צבא. כי לרוב זה לא מנסים. כן, לרוב זה לא מעלים. הם נרשמו עם משהו, הם הגיעו, הם עשו, והם נרשמו עם משהו. מתי אנחנו מבקשים את זה? א', כשעורך דין הקונה מבקש לראות את זה, כי הוא רוצה לראות שזה אותנטי ושזה אותם אנשים. ודבר שני, כשאני עושה את החוזה ומגישה בקשה לפטור מירושה, אני חייבת להציג את הצו ירושה או את הצו קיום צבא. עכשיו, במקרה של רועי לצורך העניין, הם נרשמו בטאבו, אתה מבין? הם פשוט נרשמו. הוא לא תיאר לעצמו שתהיה בעיה בתעודת זהות. אז הוא גם לא ביקש את הצו ירושה או את הצו קיום צבא. אם היה מבקש והיה עובר, שוב, זה דברים שלרוב, בדרך כלל, א', הם לא מוטלים עליכם, אף אחד לא אומר שיש חובה עליכם לעשות את זה, אבל אם רצית כאילו לראות
איפה יכול לעלות
על טעות, נכון, אבל אם רצית לראות איפה יכול לעלות על טעות, אז פה. דבר שני, המוכרים, כבר שמעתי כמה וכמה פעמים, הם לא מוכנים לתת לנו מסמכים רק לאורך דין. אוקיי, אז א', שתדעו שצוואות שקוימו ברשם הירושות, הן פתוחות לכולם. זאת אומרת, יש אתר שנקרא אתר רשם הירושות, עותק של צוואה, אתם פשוט משלמים 5 שקלים, מקישים את התעודת זהות של המנוח, ואתם מקבלים למייל שלכם את הצו קיום צוואה או צו ירושה. לדעתי זה קצת הזוי, אבל זה ככה, זה פתוח לכולם. נראה לי קצת, לא יודע, קצת הזוי, אבל זה פתוח לכולם. ואז גם אם לא נותנים לכם, אתם יכולים לנסות. אם אתם לא מוצאים את זה דרך רשם הירושות, זה אומר שזה קוים בבית משפט. לפני 1993 לא היה רשם הירושות. אז כל הצוואות האלה קוימו בבית משפט מחוזי. ואז היה בית משפט לענייני משפחה, הוא קם, ורשם הירושות הוא קם. בכל מקרה, אני אומרת גם, אם אתם עם יורשים, מוכרים דירת ירושה, תבקשו עוד צו ירושה, עוד צו קיום צבא, גם אם זה רשום בטאבו, רק כדי לוודא שאין תעודת זהות שגויה, כדי לוודא שלא חלילה קרה משהו. בסדר, זה ככה עוד איזשהו לקח ממה שקרה לנו עם רועי, ואז אפשר היה לעלות על זה באמת קצת יותר מוקדם, וקצת לטפל בזה. אגב, האיוון הזה שדיברתי איתכם, היה איוון שנגמר, אני לא זוכרת במתי, זה לא מולי, אבל לפני כמה שנים, עכשיו צריך לפנות למנהל ולהגיש בקשה להערכת איוון, לרוב זה לא הרבה זמן, זה יכול לקחת כמה שבועות, לא חודשים, אבל שוב, פה צצה שוב בעיה עם התעודת זהות של אחד המוכרים, אז זה בכלל, כל הסיפור הזה נהיה הרבה יותר מסובך. הוא פתיר דרך אגב, שלא תחשבו, אין שום דבר בעולם שהוא לא פתיר, לרבות לקנות דירות מעוקלות ולהתמודד עם עיקולים, ולבטל עיקולים, והכל פתיר, רק צריך לדעת איך פותרים ומי הקונה הטוב ביותר לאותה דירה.
אז אני שוב רק רוצה לחבר את מה שאת אומרת לנו, הקהל של המתווכים. אז א', קודם כל, כל הדברים שאלה אומרת לנו לעשות, זה לא טובה שאנחנו עושים לאלה כדי שהיא תעבוד פחות ואנחנו נעבוד יותר. זה האינטרס שלנו לשווק נכס שאשכרה יכול להימכר, ושאין בו בעיות טכניות. כאילו, תיווך זה לא רק להפגיש בין מוכר וקונה, כאילו, זה לא, בהבדל בין מכירה להשכרה, זה שגם יש את הנושא של הרישום. אז האינטרס שלנו, בתור מתווכים, זה לעשות דברים שאלה אומרת. את כולם אני מודה שאני לא עושה, אבל לא מעט מזה אני יכול להגיד שאני כן עושה. אחרי שאני מגייס נכס, אני פותח קבוצת וואטסאפ עם כל הצוות שלי, ואני מוציא נסח טאבו לכל נכס שאני מגייס. אגב, באמת מה שלקחתי טיפ עכשיו מעלה זה להוציא את הנסח טאבו הספציפי של הדירה, כי באמת עד היום אני הייתי מוציא מרוכז, כבר זה טיפ שלקחתי לעצמי, ואני תמיד שם בקבוצת וואטסאפ את הנסח טאבו והארנונה, ואני מבדש שכל הירושים חתמו לי. גם עכשיו באמת לקחתי את הטיפ של הצו קיום צבא, זה מה שהייתי עושה גם לפעמים, אבל לא 100%. אז זה לגבי זה. אני רואה ש... כן, רועי כתב בעסקאות מורכבות, צריך לשכנע, לעשות מאמץ לשכנע את המוכרים, להכניס עורכי דין בשלב מוקדם. אז לגמרי, שוב, אני חושב שזה פשוט האינטרס שלנו בתור מתווכים, כדי לחסוך לנו זמן וכסף, ופשוט לוודא שאנחנו לא עובדים על ריק, אלא פשוט לעשות את כל הדברים האלה. עכשיו, עוד נקודה שרציתי לתת לנו כמתווכים טיפ, הנכסים המורכבים האלה, שיש להם בעיות, יש מתווכים שהם קצת מתחקרים את המוכר, והוא מספר להם, יש בעיית ירושה, רבתי עם אח שלי, כל מיני בעיות רישום, אז אומרים, טוב, אני לא מבזבז את הזמן שלי. אז אני דווקא אומר, לנו בתור מתווכים, זה כמו נגיד שמשקיע מחפש הזדמנויות בשוק. איפה יש הזדמנויות בשוק? בנכס שיש בו בעיה. כי אם לא היה בעיה, אז כל אחד היה בא וקונה את זה. אז הרבה משקיעים ויזמים, הם יודעים לזהות עסקה שיש בו בעייתיות, ולהם יש את היכולת לפתור אותה, ואז הם בעצם עושים את האפסייד. אז אנחנו קצת יכולים לאמץ את הראש הזה בתור מתווכים, ולהגיד, רגע, אם יש פה נכס שיש בו בעיה, ואף מתווך לא רוצה לגעת בו, אני אולי יכול לעבוד עם הלאה או דין אחר. ואז אני יודע לפתור את הבעיות האלה, ואז אני בעצם יהיה המתווך היחיד שהצליח לגייס את הנכס הזה, באמת להפוך אותו לסחיר, כאילו בסמך, שאפשר לסחור בו, למכור אותו, ואז בעצם זה עוד איזה אדג' שיש לנו בתור מתווכים. כי גם אני יכול לפרזנטציית גיוס נכס שלי להגיד, שמה, אני עובד עם עורך הדין תותחי. בוא יצדך את זה, כאילו בוא דבר איתה רגע, היא תגיד לך שהיא יודעת לעשות את זה, ונתחיל לרוץ על הנכס, ואז אני גם מרשים את הבעל נכס או פרזנטציית גיוס, כל מתווך רם אמר לו, וואי, איזה סרט, אני לא רוצה להיכנס לזה, ואני אמרתי לו, יאללה, אני איתך. וגם בעצם ככה אני גם מרשים את הבעל נכסים לפרזנטציית גיוס שלי, וגם אני בעצם משיג נכסים עם בלעדיות שמתווכים אחרים, לא היו יודעים להתעסק איתם. אז כאילו אם אני מחבר את כל הדברים שאלה אומרת, לנו כמתווכים, אני חושב שככה אנחנו צריכים להסתכל על הבעיות כהזדמנות עסקית שיש לנו. אז אולי אפילו זה טוב שיש בעיות בשוק, כי זה נותן לנו, המתווכים המקצועיים יותר, או המתווכים שמקושרים לעורכי דין טובים יותר, או טקטיקנים יותר, זה נותן לנו איזה אדג' על אולי מתווכים אחרים שלא לא כך מבינים את הדברים האלה, לא עוסקים בדברים האלה, אולי זו פרספקטיבה שווה לחשוב עליה.
דרך אגב, אתה
נגעת
בסחירות, אז סתם לשבור לכם את האוזן, לרוב אתם לא מתעסקים בסחירות, אבל אם נופל לכם, כן תפתחו נסח טאבו בהסכמי סחירות. א', כשאתם מחתימים אנשים על שכירות, תראו שהבעלים עומדים מולכם, כי הרבה הרבה פעמים בשכירויות, כשלא עושים את זה דרך עורך דין, כי כשבאים אליי, אני תמיד פותחת נסח טאבו, אני רואה שאת מי שאני מחתימה על חוזה הוא באמת הבעלים של הדירה, אבל אני שומעת מלא סיפורים, כולל סיפור של חברה קרובה שקרה, שמסתבר שהדירה הייתה שייכת לכמה יורשים, והיא תמיד חתמה מול יורש אחד, ואחרי 5 שנים שהיא גרה שם, פתאום כנראה הם הסתכסכו ביניהם, ואז הגיעו לאנשים אחרים שבכלל מכירה, ואמרו לה, אנחנו גם בעלים, אנחנו רוצים את הכסף שלנו, עכשיו היא שילמה את כל הכסף ליורש אחד, אפילו לא הסתכלה. וזה קורה לא מעט, זה קורה בין בני זוג, שבן זוג אחד מחתים, והאישה לא יודעת או הבעל לא יודע, ואחר כך יש בין אחים שירשו, ובין בכלל מישהו קרא לי פעם אחת שזה בכלל הדירה של אשתו, הצ'קים רשומים עליו, הוא כביכול הבעלים של הדירה, הכל טוב ויפה. הוא בכלל לא הבעלים, זו דירת ירושה של ההורים של אשתו. פשוט בשביל הנוחות שלהם, הוא עושה את הכל. אז אין בעיה שמישהו אחד יעשה את הכל, אבל שייתן ייפוי כוח, ואם זה ייפוי כוח מאדם לאדם, הוא חייב להיות נוטריוני עם סרט אדום. אז תשימו לב, גם כשאתם מגייסים נכס בסחירות, גם בשבילכם, כי אחרת אתם לא תחתימו את הבעל הנכס על אותו עיקרון כשאתם מחתימים בבלעדיות, לא תחתימו את בעל הנכס, לא תקבלו תשלום בגין דמי השכירות, זה אחד, ושתיים, אתם כבעלי מקצוע הבאתם את העסקה של השכירות ולא בדקתם, אם מחר מחרתיים הסוחר שלכם נופל עם איזשהו נוכל שהזכיר לו דירה, שקורה לא מעט, יכולים גם לתבוע אתכם בסיפור הזה. אז גם שם תיזהרו.
אני פשוט יודע שבטופס שאני נותן, אז השורה הראשונה זה הנני מצהיר שאני בעל הזכויות המלאות והחוקיות בנכס, ואני רשאי למכור אותו ולהזכיר אותו. השורה הזו לא עוזרת לי בתור מתווך כאילו להגן על עצמי משפטית.
לא, היא לא תעזור לך, כי הוא מצהיר, אז מה אם הוא יצהיר? אתה גם צריך לבדוק. זה א', ב', זה נראה לי א', ב', שלא משנה באיזה עסקה אתה מתעסק, שכירות, מכירה, תבדוק שהבן אדם שעומד מולך הוא בעל הזכויות האמיתי. ולא מישהו שעושה טובה למישהו, מישהו שמתחזה למישהו, יש לא מעט מתחזים לצערי.
אז מה לומר בפועל, שאני צריך לבקש כאילו תעודת זהות פיזית שראה לי, מה כאילו בפועל אני צריך לעשות?
כן, אתה מחתים קודם כל תחתים, חתמת, הלכת הביתה, לפני שהתחלת לעבוד בכלל, תוציא נסח טאבו, ואם אתה לא מצליח להוציא נסח טאבו, כי זה דירת מנהל וכו וכו, כמו שאמרנו, לא יהיה לך, אז תגיד לו, תשמע, אני חתמת אותו, כן? זה יקרה שהוא חתם. אני צריך לך בבקשה שתוציא לי אישור זכויות, לא יודע להוציא אישור זכויות, גש לעורך דין תוציא אישור זכויות, צהל המינן תוציא אישור זכויות, תעשה משהו, אז הוא יגיד לך, למה, מה אתה צריך? זה כולה הסכם שכירות. תגיד לו, נכון, זה כולה הסכם שכירות, אבל עדיין, אני כמישהו שמראה את הדירה לאדם שרוצה להתגורר בה, או נכס מסחרי, לא משנה, אני רוצה להבין שפה אני מתעסק עם הבעלים, הם ירצו לראות את הזהות שלך. צריך להסביר לנו את זה קצת יפה, כאילו, אתה יודע, מה שנקרא בעניינות. זה לגבי ככה, אתה מזרק את השכירות. עוד משהו שאתם צריכים לדעת, קצת קצת להבין, אפילו שטחי, זה קצת מיסוי מקרקעין.
נכון, שכירות שלנו לא תרבה.
אז זהו, אתם לא יכולים לתת ייעוץ. אתם לא יכולים לבוא לבן אדם להגיד לו, אוקיי, כמה זמן אתה מחזיק בנכס? הוא מגיע לך 20 שנה, דירתך היחידה, כן, הרי אתם, את השאלות שאני שואלת, גם אתם יודעים לשאול, זה לא חוכמה. אבל אסור לכם להגיד, אל תדאג, יש לך פטור. בסדר? כאילו, זה אסור לכם, עד כאן. אז אתם א', יכולים לעלות עורך דין שאותי, לא משנה, אבל עורך דין שאתם עובדים איתו באופן רציף, או לתת לאותו אדם את הטלפון ולהגיד לו, זה עורך דין, תתייעץ, תראה שבאמת אתה פטור ממס שבח. כי היום התייעצתי איזשהו אחד שלא ידע שלאבא שלו הייתה עוד רבע דירה בירושה. ואז הם באים למכור דירה, ופתאום איכשהו זה צץ דקה לפני, ואז אחד אמר לו, רגע, רגע, אז יכול להיות שיש לך מס שבח. ובאמת הוא בא להתייעץ ואמרתי לו שיש לו מס שבח. וזה שינה את כל התמונה, זה 200,000 שקל מס. כשהם חשבו שאין להם שקל. אז זה יכול לצוץ. הרבה פעמים המוכרים באים ואומרים, סליחה, אל תתערב, גם זה שמעתי, אל תתערב, אנחנו את השיקולים שלנו יודעים, ואנחנו את הדברים שלנו, אין שום בעיה, אתם לא צריכים להתערב, אתם רק צריכים, מה שנקרא, אם בן אדם רוצה לקבל עזרה, תיתנו לו עזרה, כי מה יקרה? הוא יגיד לך, אל תתערב, או שאתה מראש לא התערבת, כי אתה אומר, זה לא ענייני, אני בכלל לא רוצה לבדוק את זה, יגיע אותו אדם לעורך דין, ואז שאלה הראשונה שאני שואלת מוכר, שמעבירים לעסקה, או כל עורך דין צריך לשאול, זו דירתך היחידה, כן, מכרת דירות בשנה וחצי האחרונות, קיבלת פטור, לא, כזה. עכשיו אם הוא פתאום יגיד לך, יש לך דירה בירושה, אז הוא יגיד לך, כן, יש לי אמא שלי, השאירה לי דירה, אני ילד יחיד. אז אם יש לך דירה שלמה בירושה ועוד דירה שאתה רוצה למכור, אתה מחויב במס שבח. אם יש לך מתחת לחצי דירה בירושה, זאת אומרת, יש לך עוד אח או לפחות אחד שאתה יורש איתו, אז זה לא מפריע לי ואתה באמת פטור ממס שבח. אבל תחשבו שאותו אדם שעומד מולכם ולא שאלתם אותו, או שאלתם והוא אמר אני לא מעניין אתכם, כי לא רצה לגלות סודות מדינה, אז מסתבר שיש לו עוד דירה, הוא בן יחיד ויש לו דירה בירושה מההורים שלו. זה אומר שדירת המגורים שלו תחויף במס שבח, כי יש לו שתי דירות מבחינת רשויות המס. והסדר הנכון זה קודם למכור את דירת הירושה שבהנחה והיא פטורה, ואז למכור את הדירה שלך. זאת אומרת, יש פה דברים שאתם עובדים, 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 מביאים, 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 ואצל העובדים יכולים להתפוצץ.
ואז פתאום הוא יכול להגיד לי, רגע, יש לי 200,000 מס שבח, אז אני לא רוצה למכור בכלל. ואז עבדתי שוב חצי שנה סתם.
בדיוק, זה בדיוק העניין. והיטל השבחה, חברים, חשוב, 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 היטלי השבחה. לא לשכוח את היטלי השבחה. כולם יודעים שהיטל השבחה חל על דירה בקומה אחרונה, דירה בקומת קרקע, בתים פרטיים, פנטאוזים וכו' וכו'. אז קודם כל, טיפ מאוד חשוב שקיים בכל רשות עירונית, רק אף אחד לא אוכף את זה, ועורכי דין שלא יודעים את זה גם לא מבקשים, ואני הצלחתי להוציא פטורים לאנשים רק על סמך ידיעה. יש גם אם אני בקומה אחרונה, גם אם יש לי גג, גם אם יש לי פנטה, אז לא משנה מה, אם הבנוי, נכון להיום, הבנוי שלי, פלוס מה שמותר לי לבנות, זאת אומרת, זכויות הבנייה עתידיות, לא עובר את ה-140 מטר ביחד, וזו דירתי היחידה, ואני גרה בה מעל 4 שנים מהיום שהוא יצאה התוכנית, שזה דברים אגב שאפשר לבדוק בעיריות, אני מקבלת פטור מהיטל השבחה. גם אם אני בתיאורטית אמורה להיות מחויבת. אז שתדעו לכם שבכפר סבא, לצורך העניין, הצגתי איזה מוכרת שהיא הייתה קומה אחרונה, לא גג מוצמד, לא שום דבר, על הגג היה דודי שמש, דירה של 60 מטר, 60 ומשהו מטר, וכמובן שהגשנו בקשה לאישור עירייה, עבר מחלקת היטל השבחה, שולחים לי 78 אלף שקל היטל השבחה. למה? כי היא מחזיקה בדירה הזו כבר 30 שנה. היא עברה את כל התוכניות האפשריות. ואז שלחתי, אפילו לא הגשתי לשמי, שלחתי את הבקשה, אני אומרת להם, מה עם פטור 19 ג'? היא אומרת לי, אוקיי, נבדוק. כאילו, למה אתם לא אומרים את זה מראש? למה אני, בתור עורך הדין, צריכה לבקש ממכם? אם אתם יודעים שאותו אדם, זו דירתו, יכול להיות שזו דירתו היחידה, את זה הם לא יודעים. אבל אם אתם יודעים שהמטרש פה זה 60 מטר ועוד 40 מטר זכויות בנייה, זה גג 100, תשאלו. תשלחו מייל, תשאלו, יש פה אפשרות לפטור 19 ג' האם לאדם זו דירתו, הם לא יעשו את זה, תבינו, העיריות לא, זה בול פגיעה, הם לא יעשו את זה. ואז אני ביקשתי את 19 ג' ואז היא אמרה לי, אוקיי, תגישי את הציר וניתן לך פטור, ואז חסכתי ללקוחה 78 אלף שקל, כאילו ברמה הזו. עכשיו אתם צריכים להבין שמי שעובד באזור בת ים, דרך אגב אף פעם לא גבו את אלי השבחה, לאחרונה מתחילים לגבות, תיזהרו, במיוחד שכונת עמידר, מי שעובד בבת ים, שכונת עמידר עד לפני 3 שנים לא גבו שקל לתל השבחה, לא בתים פרטיים, לא קומות אחרונות, כלום, היה שם חגיגה. עד לפני 3 שנים. 3 שנים אחורה החליטו שלצורך תל השבחה, זה כבר לא שכונת שיקום, זה כבר לא נקרא שיקום שכונות, והם התחילו לגבות את תל השבחה. זאת אומרת, מי שרגיל שאין את תל השבחה בבת ים, אז שיבדוק טוב טוב עוד פעם, ברגע שמגייסים דירה, תפנו, גם אם זה דירת אמצע, תפנו, תפנו, תפנו להיטלי השבחה, תביאו אישור אפילו במייל, שיש פטור מהיטל השבחה בעת המחירה, בתל אביב לצורך העניין יש את זה, זה עולה על דירה של 200 שקל, וזה בין 10 ל-14 ימי עסקים, אתם מקבלים אישור או שזה פטור, או שאומרים לכם זה לא פטור, אז בואו נמשיך הלאה, לבדוק כמה יעלה לנו. בחולון אנחנו שולחים מיילים למחלקת היטל השבחה, אותו סיפור, הם נותנים לנו את זה בלי אגרה, בלי כלום, בתל אביב זה עולה אגרה של 200 שקל, בבת ים אפשר לגשת לעירייה, בעיריות אחרות צריך לראות איך זה עובד, כל עירייה והנהלים שלה, אבל תיגשו, בפרט ביפו, תל אביב, איפה שיש כל מיני טבעות של תמ"א 38, פינוי בינוי, תוכניות עתידיות, אנחנו כולם יודעים שאם יש, הקבלן ישלם, אבל זה לא נכון, זה לא תמיד נכון. אז יש לי עכשיו בלוד לצורך העניין, מחירה של לפני שנה, משהו כזה, אני מחכה שהקבלן יקבל יותר בנייה כדי לא לשלם 35 אלף שקל לתל השבחה, שלקחו ללקוחה שלי בדירה בקומה אחרונה, שהזכויות בנייה הם עד 140 מטר, הם לא קיבלו את הטענה של 19 ג' כי יש שם פרויקט. אז לא כל אחד דומה לשני, לא אם תעשו דירה כזו ותגידו, שם קיבלתי פטור או שם יש חיוב, זה יהיה אותו דבר. אני חושבת שהכי קל והכי בטוח ללקוחות שלכם, ושלא תתעקרו על זה אחר כך, תבדקו. קיבלתם דירה לשיווק, כמו שאתם עושים נסח טאבו, כמו שאתם עושים הכל. אם אתם לא, נגיד יש עיריות שצריכים מיפוי כוח וכאלה, תבקשו מהמוכרים שלכם. בואו או תיגשו לעורך דין, או בואו אני אעשה את זה איתכם, נשלח בקשה בשמכם, בואו אני אקח אתכם לעירייה, בואו נבדוק את הדברים האלה. אנשים המתווכים מפחדים שזה יפוצץ עסקה. אבל אחרי שהוא חתם לכם על בלעדיות, הוא רק יעריך את כל העבודה הזו וכל הדברים האלה. הרבה פעמים אני שומעת מלקוחות שאני בודקת להם, אז רגע, אז למה המתווך לא אמר לי? אז אם הוא היה אומר לי, אולי הייתי חושב, אולי אני לא הייתי מוכר במחיר כזה. הרבה פעמים יש את זה. זה בסדר, זה בסדר להגיד את זה בהתחלה, לא בסדר להגיד אחרי שביקשת 1.5 מיליון, יביאו לך קונה, ואז אתה אומר, יש היטל השבחה, אני מעלה את המחיר. זה כבר לא בסדר. אבל אם היו בודקים את זה מראש, אז אפשר היה, מה שנקרא, לישון בשקט.
ואם הלקוח שלי כאילו רוצה ייעוץ מקצועי בנושאים האלה של היטלי השבחה, אז האיש מקצוע זה רואה חשבון ויועץ מס?
רק שמאי יכול להגיד לו איזה תוכניות חלות על הגוש חלקה שלו, האם הוא יחויב, האם הוא לא יחויב, אבל לא צריך לשלם, זאת אומרת, אין לי בעיה שישלמו לאנשי מקצוע, אבל באמת באמת שלגבי היטל השבחה אין צורך לשלם, פשוט יש צורך להגיש לבדיקה. הרבה פעמים מתווכים נמנעים לי לעשות את זה, כי הם מפחדים שאם חלילה הסיכוי הכי קטן שיהיה, אז איפה אתה סיים את העסקה?
בסוף זה יגיע מתישהו, בסוף הרי זה יגיע, כאילו אי אפשר
לחכות.
ואז עבדנו, שוב עבדנו סתם. האינטרס שלנו הרבה בתור מתווכים זה להגן על הזמן שלנו, זה המשאב שאנחנו עובדים איתו. אני תמיד אומר לסוכנים בצוות שכן, אני אומר להם נגיד סתם דוגמה, בוא נבדוק בעיה כזו וכזו, ונגיד לי רגע, אבל אז הם לא ירצו למכור. אז אני אומר להם, נו מעולה, אז מה אתה מעדיף, שאחרי יומיים נגלה שהם לא רוצים למכור, או שנעבוד חודשיים ונביא קונה ונעשה מוסר אותם, ואז נגלה שהם לא רוצים למכור. בואו נציל חודשיים מהזמן שלנו, כאילו. בואו נבין את כל הבעיות מההתחלה, או שנפתור אותם, או שלא נפתור אותם, ואז לא נזרוק את הזמן שלנו על הדירה הזו, כאילו, זה האינטרס שלנו, נבין את כל ה...
אחד הכלים שלכם למכור דירה כזו שיש לה היטל השבחה, וכשאתם יודעים מה גובה היטל השבחה, שזה הכי חשוב, זה שיכול לבוא המוכר ולהגיד, אוקיי, רציתי ממכם 1,500,000, אבל אתם רושמים בכמה הוא רוצה למכור. אז עכשיו יש לי 50,000 שקל היטל השבחה, אז אני רוצה עכשיו 1,550,000. אז תענו ל-1,550,000, יכול להיות שזה יהיה יקר, יכול להיות שזה יהיה לא הגיוני, אני לא יודע, אבל לפחות יהיה לכם מיקוח מול הקונה, מול המוכר, כי כשאתם מגלים את זה לאורך הדרך, מתישהו לקראת הסוף, אחרי שכבר סגרתם עסקה וסגרתם מחיר עם הקונה, מאוד לא יפה ולא נעים לבוא להגיד לקונה, תקשיב, גילה שיש פה היטל השבחה של 50,000, והוא לא רוצה לספוג את זה, אז תספוג את זה אתה. ואז הקונה בא ואומר, רגע, אבל אני לא יכול לבנות על הקומה האחרונה שם דודים. והיום זה לא כמו פעם, שהיית מבקש בקשה מהדיירים, והיית מסדר להם את הגג, והיית עושה להם לובי, והיית לוקח את הגג. זה לא בצורה כזו. היום אף אחד לא מוותר על הזכויות בגג, בגלל כל הסיפור של הפינוי-בינוי, וכל העניין של התאמו, של התאמו 38, אז אנשים לא נוהגים כבר בשנים האחרונות לוותר על הגג, אז הוא בא ואומר, מה אתה רוצה שאני... שאני אשלם לו את ההוצאה הזו, עכשיו גם המוכר צריך להבין, זו הוצאה שתהיה, מה שיקרה, והיא תלך ותעלה, עוד זה לא עוצר פה, אם לצורך העניין היום החלטתי לא למכור, כי ניר עשה עבודה נפלאה, וגילה שיש לי 50,000 מס היטל השבחה, אז אני אגיד לך, תקשיב ניר, אני מסרבת למכור, לא מצאת לי קונה ב-1,550,000, אני לא מוכרת, אני לא מוכנה לספוג על עצמי את היטל השבחה הזה, ככל שאתה מתרחק צפונה ממועד שבו אושרה התוכנית, הרי התוכנית היא נותנת סתם 1,000 שקל, בסדר? כולל מדדים והצמדות. ככל שתתרחק צפונה, אז המדד והצמדה יעלה ויעלה ויעלה. עוד שנתיים זה לא יהיה 50, זה יהיה 52, עוד 5 שנים זה יהיה אולי 60, תיכנס תוכנית חדשה, יהיה עוד, כאילו כזה, הם צריכים להבין שזה חוב שהולך ותופח, הוא לעולם לא יקטן. ולעולם לא יתבטל, אלא אם כן באמת יש שם פינוי בינוי, והקבלן ייקח על עצמו או משהו כזה, אבל הם צריכים להבין את המשמעות של זה.
אז אולי בעצם אני מסתכל על זה שום מהפרספקטיבה שלנו, אולי אנחנו משתמש בזה ככלי מחירה, ולהגיד למוכר שלנו, תקשיב, זה קצת כמו הלוואה, ככל שאתה תחכה יותר זמן עם ההלוואה הזו, החוב רק יצבור יותר ויותר ריבית ויגדל, אז דווקא האינטרס שלך בתור מוכר, זה למכור עכשיו, כדי שתצליח לשלם 50,000, ולא 60, או 70, או 80 בעתיד, אולי יכול בעצם להפוך את זה לכלי מחירה בתור מתווכים, ולהציג את זה אולי למוכר שלנו, זה משהו הגיוני.
גם אופציה, כן, אבל זה אחרי שאתם יודעים כמה, כי נגיד יש לי בתים, שוב זה הכל, אתם לא יכולים להגיד, השכן שלך שילם 40, אז אתה תשלם 30, 50, אתה לא יכול לדעת. כי הרי היטל השבחה זה לפי תוכניות, אם אני מחזיקה בנכס 10 שנים ושילמתי 20, כי אני נכנסת בתוכניות של 10 שנים אחורה, והשכן שלי מחזיק בנכס מאז שנוסד הבניין מ-1950, אז אני שילמתי 20, הוא ישלם 80, כי הוא מה שנקרא אכל את כל התוכניות. אז אתם אף פעם לא יודעים להגיד, ואם זה הורשה או העברה במתנה, אז לא לוקחים את אלי השבחה, זאת אומרת, אני נכנסת בנעלי זה שנתן לי במקור, המוריש או הנותן מתנה. אף מקרה לא דומה לקודמו, מה שנקרא, ורצוי לבדוק את זה. רצוי תמיד, תמיד, תמיד לבדוק את זה.
אז מה אני עושה? אני מפנה אותו לעורך דין או לשמאי כדי שהוא ייתן לו מענה? מה אני עושה?
לא, 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 מפנה אותו למחלקת היטל השבחה בעירייה. עכשיו תלוי איפה, עיריית חולון זה במייל, עיריית תל אביב זה הגשה מקוונת באינטרנט עם אגרה של 199 שקל, בבת ים אפשר לגשת, יכול להיות שגם יש באינטרנט, אבל אפשר לגשת לשם ולשלוח מייל למחלקה, ממש כזה, זה מאוד 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 פשוט לבדוק את זה, רק שזה לוקח זמן, ואם אתה מביא לי מוכר, אני מוכר בקומה האחרונה, ואז אני מתחילה להגיד לו, אוקיי, מה שבח אין לך, אבל היטל השבחה, יכול להיות שיהיה לך, כנראה שלא יהיה, אבל אני לא נותנת, אני לא חברת ביטוח. אני כל הזמן אומרת למוכרים שלי, אני לא תעודת ביטוח. אני אומרת לפי יוד שאני יודעת, שאני אני מבוסה. אבל תמיד יש את אלה שפתאום צצים, ויש לי, הייתה לנו דירה לפני 10 שנים, בחולון, קומה שלישית, מתוך 4, קיבלה את אלוש בחר 40 ומשהו אלף שקל. הייתי בשוק. כשאני בי שאלתי את העירייה, היא אמרה, יש שם איזושהי תוכנית, מחייבים את כל הדיירים. וזה היה משהו מיוחד. האמת שמעבר לזה לא ראיתי שמחייבים בקומות אמצע, למעט תוכנית תפעל אלף 5,000, מי שזוכר ועבד הרבה ביפו באותה תקופה, חיברו את כולם ואז החזירו כספים לתושבים. היה גם בחולון איזשהו שנתיים, שלוש, שחייבו דירות אמצע, שאני הייתי אחת מהם שמחרתי את הבית שלי, הייתי קומה 5 מתוך 8, לא היה לי שום זכויות, לא על הגג, לא שום דבר, ופשוט שילמתי כסף, ואז החזירו, כי הייתה תביעה בבגץ, אבל זה קורה, הדברים האלה קורים, ולדעתי אתם חייבים להתמודד, אתם מה שנקרא חייבים להתמודד עם זה מההתחלה, כדי שאחר כך יהיה קל, וכמו שאמרת, אתה לא רוצה למכור, אתה מתווכח, הוא התווכח איתך מוכר, לא צריך. אבל זה שהוא לא, זה שהוא התווכח איתך, זה לא נותן את הפתרון, כי בסופו של יום, תשלום הוא ישלם, את החיוב הוא יחויב, אז לא יבוא מתווך אחר, ויצליח למכור את הדירה, ובלי חיוב.
כן.
יכול להיות שיבוא מתווך אחר, ולא יבדוק את כל הדברים האלה, ויגיד לו, מה פתאום? מתי הוא אוכל אותה? או לפני, זאת אומרת, או שהעורך דין שלו יהיה מספיק חכם, לבצע את הבדיקות האלה דקה לפני, ואז המתווך, המתווך אכל אותה, כי הוא זה שבא ורץ ועשה והביא, ובסופו של דבר לא יצא לו עסקה. או שגם זה לא יבדוק, ובסופו של יום יהיה חוזה, יהיה הכל, יגישו בקשה לאישור עירייה, והמוכר יוכל אותה כי הוא ישלם, בעל כורחו, כי הוא כבר נמצא באמצע העסקה.
הבנתי. אוקיי, אז טוב, אנחנו לקראת סוף הוובינר שלנו. בואו אולי נעשה כזה מין ריקאפ קצר של הטיפים של הלאה, ושאלות מהקהל. אני רק רואה פה עוד שאלה. אני אעביר את זה להלאה. אופיר שואל, אם מישהו רוצה לחתום והוא לא הבעלים, אלא משפחה כמו בן וכו'. דבר שני, מבחינת מי שיש לו גג, יכול לתקוע פרויקט תמ"א או פינוי בינוי במתחם, מי שיש לו בית פרטי, יכול לתקוע, והאם הוא נחשב בניין כמו אלה של ידו? שאלה ברורה, מה שהוא שואל, אופיר?
אחד,
אז אופיר שואל, אז אוקיי, בואי נראה, יש פה שאלות שאלות בעצם של אופיר, ואגב, שאר החבר'ה שמקשיבים לנו, יש לכם צ'אט או questions, אני לא יודע איך זה כתוב מהצד שלכם, או צ'אט או questions, שאלות, שאתם יכולים לשאול, אנחנו לקראת סוף וובינר, אז אני רק, אם יש איזה שאלות אני אעביר להלאה, אבל לכם נצל את הזמן או הידה שלו ולשאול שאלות אם יש לכם. אז אופיר שואל, אם מישהו רוצה לחתום והוא לא הבעלים, אלא משפחה כמו בן וכולי.
הוא לא יכול לחתום. היחיד שיכול לחתום זה רק בעל הנכס. אין לי בעיה אם הוא מציג לכם איפוי כוח נוטריוני, שימו לב, אל תלכלו בזה ראש, הוא חייב להיות נוטריוני עם הסרט האדום, כמו שצריך, תפתחו את האיפוי כוח הזה, תוודאו שהוא יכול למכור, לעשות, או כל הדברים האלה, כי אחרת אתם לא תקבלו את השכר טרחה שלכם, ובנוסף, הוא, נגיד לצורך העניין, הבן אדם בארץ, בסדר? זה אבא שגר בצפון והבן שלו גר במרכז ורוצה למכור את הבית שלהם בחולון, יש לו איפוי כוח נוטריוני, בכל מקרה איפוי כוח נוטריוני הזה הוא לצד ג', זאת אומרת הוא לכל אדם. כשחותמים על חוזה צריך ספציפית לקונה, זה יספיק אולי לחתום על חוזה, ואם הבן אדם בצפון אנחנו פשוט נזמן אותו, אנחנו לא נסתפק באיפוי כוח הזה, אבל גם אם יש לך נגיד אבא שנמצא בחול ואתה מוכר לו את הבית בארץ, אז זה יספיק לחתום על החוזה, זה לא יספיק להמשיך הלאה, זה יגיע איתנו עד החוזה והערת הזרה. אחר כך אנחנו ניתקע. א', אם יש משכנתה, היפוי כוח הזה הכללי לא מספיק, וב', אני כעורך הדין קונים, לעולם לא ייתן לקונה לקנות, אם אין לי היפוי כוח ספציפי עם שם של בן אדם. ואתם צריכים להבין מסיבה אחת, לא כי אני רעה או לא כי אני נותניקית וכאלה. אבא שלי חתם לי לפני שנתיים למכור לו את הדירה שלו, בסדר? חתם לי על ליפוי כוח בלתי חוזר, נוטריוני, לא משנה, נמצא בצפון, נמצא בחול. מי אמר לכם, ומאיפה אתם יכולים לדעת, אם לא רבתי איתו, ואם היפוי כוח זה בכלל בתוקף. אין הרי כמו בטאבו, שאתה רושם הערת אזהרה, אין תוקף ליפוי כוח. ליפוי כוח הוא for good. ואם רבתי עם אבא שלי ואתם לא יודעים, ופתאום הבן אדם שנתן את היפוי כוח נפטר, ואנחנו לא יודעים ומנסים למכור את הדירה הזו באמצעות היפוי כוח. אז בגלל זה זה יספיק לחתימת חוזה והערת אזהרה. מעבר לזה, זה לא מספיק.
הבנתי. אחרי זה הוא כתב, דבר שני, מבחינת מי שיש לו גג, האם הוא יכול לתקוע פרויקט נמו פינוי בינוי?
אם הגג צמוד אליו, כאילו בהצמדה שלו בטאבו, בהחלט. אם הגג לא צמוד אליו, אלא הוא בנה שם באישור של השכנים, אז היזמים יודעים להתמודד איתו. אבל אם הגג צמוד אליו, אז כן.
הבנתי. והשאלה האחרונה שלו, האם במתחם מי שיש לו בית פרטי יכול לתקוע את הפרויקט, והאם הוא נחשב בניין כמו אלה של ידו?
אם יש לצורך העניין בית פרטי שהוא חלק מהגוש חלקה, אז כן. זה אותו דבר, זה כאילו במקביל של דירת גג. אם הוא יושב על אותו גוש חלקה ואותו קבלן אומר, אני אעשה בבניין הזה פינוי בינוי, הפרויקט תמה, לא משנה, אבל כדי שיהיה לי מספיק זכויות, אני צריך גם את הבית הפרטי הזה לצורך העניין, אז יכול להיות שכן, וגם אם הוא לא צריך את הבית הפרטי הזה, לא רק אותו אחד יכול לתקוע, הרי מפרסמים תוכניות, מפרסמים דברים כמו, לאו דווקא פרויקט כמה, נגיד אם לצורך העניין יש לי דירת גג, ואני רוצה לבנות פרגולה, אני רוצה להרחיב, אני לא צריכה את האישור של הדיירים האחרים, אבל תמיד כשאתה עושה משהו, אז מודיעים בהודעה לציבור. ואז אותו שכן יכול להגיד לי, אני לא רוצה שיבנו פה שש קומות במקום ארבע, כי זה מסתיר לי את הנוף, זה מסתיר לי את השמש וכו' וכו'. אבל גם עם זה יודעים להתמודד, יש סרבנים ויש תביעות ב... מה זה נקרא? במפקחת, אצל המפקחת, כולם יודעים להתמודד.
הרשוי, אופיר שואל, האם זה שהוא בא לגג יכול לתקוע את כל הפרויקט, גם אם כולם רוצים?
בגדול כן, אני לא מכירה מפקח על המקרקעין או בית משפט שאם הגג שלי צמוד בהצמדה אליי, קנייני שלי, יגיד לי תמכרי מה שנקרא תתחתמי ויתנו לך דירת חמישה חדרים במקום שלושה. לי יש דירת גג, היום אני למעלה. למה אני צריכה לתת לך? ושוב, זה מדובר בדירה שהגג שלה מוצמד בטאבו. לא, יש הבדל בין דירה שהשכנים נתנו לי רשות לבנות עליה חדר. בסדר, צריך להבדיל. אבל אני מניחה שעוד פעם, הקבלנים יודעים להתמודד עם זה. בדרך כלל יודעים להתמודד עם הדברים האלה, או שמפצים אותם ביותר, או שיש נגיד, אני יודעת שביהוד, מי שמכיר את יהוד, היו בתים פרטיים, שורה של בתים פרטיים, והיום יש שם מפלצות, בניינים. אז אני מכירה אישית מישהי שהיה לה בית פרטי וקיבלה שתי דירות. אז היה מתאים לה. אז היא חתמה על הפרויקט, והרבה כאלה עשו את זה, כי היום עומדים שם בניינים של 20-30 קומות. אבל מתמודדים עם זה. זה הכל עניין של כלכלי, מה אתה נותן, מה אתה מקבל.
הבנתי, אופיר שואל, האם מישהו מהבית הפרטי הוא בעצם נחשב סרבן?
לא סרבן, אבל כי הוא לא... הוא הרי בית פרטי, זה לא בבית המשותף. בדרך כלל, בית פרטי יכול להיות רשום כגוש חלקה ליד, או שזה מושה. אני לא בטוחה שהוא לא יחשב סרבן, כי זה בית פרטי וזה בניין, אבל הוא כן יחשב דייר, שכאילו, אתה יודע, מפריע לו מה שנקרא. אני לא יכול לפנות אותו. סרבן זה אחד שגר באותו בניין, או בגוש חלקה, כאילו בגוש חלקה עצמה, והוא שייך לבניין, הוא שייך לפרויקט, הרי יש בניינים, שנגיד שניים, שלוש בניינים, והם יושבים על אותו גוש חלקה, תת חלקה. אז זה
סרבן, שלא
רוצה להשתתף בפרויקט
וכזה. הבנתי. טוב, אז קודם כל תודה על הזמן שלך. אם מישהו ששמע אותנו בלייב או בהקלטה, מן הסתם מתרשם, איך רוצה לעבוד איתך, איך כדאי לפנות אלייך, אולי לחפש את האתר שלך בגוגל, או איך...
קודם כל אפשר לחפש את האתר בגוגל, הנייד זה 0526-399-144, ברגע שאני לא עונה, פשוט שלחו לי הודעה, ואני אשאיר לכם את הפרטים, יש מייל, האמת שאם תסתכלו בגוגל, עורך הדין על הרודניק, יעלה לכם לא מעט דברים עליי, מי שלא מכיר אותי ומי שמכיר אותי יודע את ההתקשרות, אבל גם שם רשום את פרטי המיקום, המשרד, הטלפון, הנייד, המייל, הכל, בשמחה.
מעולה, אז אני ממליץ לכם לעבוד עם הלאה, אתם יכולים או מהטלפון שלה או מהאתר לפנות אליה, או שאתם יכולים לשאול אותי ואני אעביר לכם. טוב, אז אני אישית לקחתי כמה טיפים שאני הולך ליישם באופן מיידי, מאוד מעניין, תודה על הזמן שלך, וזהו, שבהצלחה לכולנו.
ערב טוב.
ערב טוב, ביי מטעם.
ביי.